שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום יעל שדראל.
שלום.
אנחנו רוצים היום ללמוד מהרב לייטמן אהבה מהי, תהיו איתנו. יעל, בואי תפתחי בבקשה.
אז היום בתוכנית אנחנו נדבר על הקשיים בדרך להשיג את אותה אהבה שאורן ככה דיבר עליה בכזאת השתוקקות. אנחנו רואים שהדרך לא פשוטה.
אבל אנחנו בכל זאת צריכים מראש להגיד על איזה הגדרה באהבה אנחנו מדברים.
על היחסים בינינו, על האהבה שקשורה ליחסים.
בין בני אדם.
בין בני אדם.
זהו, זה לא חשוב מין ולא חשוב יחסים אישיים איזה שיש בינינו. זה פשוט יחס הדדי בין בני אדם.
כן, אנחנו...
להעלות אותו לדרגה שנקראת אהבה.
בדיוק, בדיוק. בין, בכל הרמות ובכל הקשרים שיש לנו, ההתמקדות היא לאו דווקא באהבה זוגית, אלא בכלל.
כן.
בקשר החם הזה שקיים בין אנשים, שאנחנו רואים שהרבה מאוד פעמים יש בו כאב, יש בו פחד, יש בו פגיעות, יש בו כל כך הרבה, הוא מלווה בכל כך הרבה כאב, הקשר הזה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך בתוכנית שלנו, זה באמת למה אהבה מגיעה למקומות של כאב. איך זה שאהבה שהיא דבר כל כך טוב, בסופו של דבר נגמרת בכאב לב. או מלווה עד כמעט תמיד בכאב לב בדרך.
היא האהבה שלנו. זאת אומרת, יחס בין בני אדם. היחס הזה אנחנו בונים מתוך הטבע שלנו. והטבע שלנו היא אגואיסטית. זאת אומרת, אנחנו, האמת, לפי טבע שלנו, רוצים רק לקבל. ואם אנחנו מרגישים תענוג מזה שאנחנו נותנים, כמו נגיד לילד שלנו הקטן, אז אנחנו נותנים. אבל גם כן זה לא נתינה, אלא קבלה סמויה.
למה?
כי אני מקבל מזה תענוג מזה שאני נותן. אני חושב איך אני נותן לו את זה ואת זה, ואת כמה שהוא אוהב ונהנה מזה, אני מתמלא בזה יותר ממנו.
נכון.
ולכן אני כאילו נותן, אבל זה בעצם לא נתינה, זה קבלה. ולכן אנחנו צריכים להבדיל ביחסים בינינו נתינה וקבלה, ואיזון בין נתינה וקבלה, שאנחנו צריכים להגיע לזה, שלא יכול להיות שאני ידרוש יותר ממה שאני נותן. ואם אני באמת אוהב, אז אני אפילו לא צריך לדרוש שום דבר. שרק הנתינה שאני נותן למישהו שאני אוהב, זה כבר ממלא אותי.
ועדיין...
כמו עם הילדים שלי. אני נותן להם, לילדים הקטנים, ואני מרגיש בזה תענוג שהם מקבלים ונהנים ממה שאני הבאתי להם. אז זה ממלא אותי, נכון?
זאת אומרת, זה ממלא אותי מאוד, לגבי הילדים שלי.
זאת, אני נתתי להם או קיבלתי מהם?
גם נתתי, אבל הרבה מאוד קיבלתי.
אני לא חושב שאני נתתי. אני חושב שאני רק קיבלתי. שאם לא הייתי נהנה מהם, לא הייתי נותן.
נכון, כי אנחנו רואים מצבים אחרים של מישהו, שיש אנשים שלא בא לי לתת להם.
כן, זהו. זאת אומרת, אנחנו בחיים שלנו רוצים רק לקבל ולא לתת כלום. ואם אנחנו רוצים לבנות קשרים הנכונים, אז אנחנו צריכים ללמוד איך לתת. ולתת זה נקרא שאני נותן למעלה מהרצון שלי לקבל. זאת אומרת שלא חשוב שהאדם הוא קרוב שלי או לא. כי מקרוב, אז אני כמו עם הילדים שלי, נהנה מזה שאני נותן לו כבר זה קבלה, ולא נתינה. כן? אלה אני צריך ללמוד איך אני בעצם מרגיש את כל העולם, שהם כמו קרובים שלי, כמו ילדים שלי, שאז הקשר בינינו תמיד יהיה קשר של קבלה ולא נתינה. כי לתת אני לא יכול, לא מסוגל. לזה אני צריך להגיע.
איך זה קשור לאהבה?
זה נקרא שאני אוהב אותם, כמו הילדים שלי. למה אני נותן להם? כי אני אוהב אותם. למה אני נותן להם? כי זה שאני אוהב אותם, אז הנתינה שלי הופכת להיות לקבלה.
ועל רקע כל מה שסיפרת לנו עכשיו, מה זה כאב האהבה?
כאב האהבה זה שאני לא יכול לתת למי שאני אוהב מה שהוא צריך. מזה אני סובל. כמו שאמא סובלת חס שלום מזה שאין לה במה להכיל את בנה הקטן.
אוקיי, שזה גם מתחבר לי למקום שיש איזה פחד מאוד גדול, לפחות אני אוכל להגיד לי כאימא, אבל אני חושבת שלכולנו, שהמקום הזה שתפסיק להרגיש שאתה אוהב מישהו, שתפסיק להרגיש, הפחד שלא תפסיק ההרגשה הזאת שבאמת אני רוצה לתת או רוצה לאהוב, או אחרת יש הרגשה שאין חיים במקום הזה. אתה יכול לדבר קצת על המקום הזה, על הפחד
זה פחד מזה שלא יהיה לי במה לספק למישהו מה שאני אוהב, ויש לי גם כן פחד בכל זאת שהפסיקו לאהוב אותי.
שזה הפחד השני, שתכף נדבר עליו, אבל אני עוד רוצה קודם כל להתמקד בפחד הראשון, שקשור יותר למקום, לכאב הזה שדיברת עליו בפן הזה, שאני רוצה לתת, אבל רק שיהיה לי את הרגע שזה של רצון לתת, רק שיהיה לי את למי לתת, רק שבאמת...
כי כמו שהעובר הזה היה בך, והיית מספקת לו את החיים, שהיית בהיריון, ושהוא יצא, אז זה לא נקרא שהוא התנתק ממך. את מספקת לו בכל זאת בחוץ, עוד יותר ממה שהיית תואגת לו בפנים. וכשהוא גודל יותר ויותר, אז את עוד יותר ויותר ויותר דואגת לו. ויש כאן בעיה שהוא נעשה קצת יותר עצמאי, ויותר מרוחק ממך. אז השאלה עד כמה את עכשיו יכולה לדאוג לו, ולספק לו את הכל מה שהוא צריך. ועד כמה שהוא מסוגל לקבל את זה ממך, ורוצה לקבל את זה ממך, וכן הלאה. זאת אומרת, יש כאן איזה צורת החיים מאוד מאוד מורכבת. שאת נעשית יותר ויותר תלויה בו, נגיד בילד שגודל.
אוקיי.
ומפני שהטבע שלו האגואיסטית, כמו שהטבע שלך, את רוצה לתת לו מה שאת חושבת שזה טוב לו, והוא רוצה לקבל ממך מה שהוא חושב שזה טוב לו. ואז כאן...
כאן זה הכאב.
כן, כן. כאן ההתנגשות בין שני האגואים.
עדיין אני רוצה לחזור שנייה לשאלה הקודמת, למה אנחנו כל כך מפחדים לאבד את האהבה? את האהבה לעולם, את האהבה לבן אדם אחר? מה זה הפחד הזה?
כי זה ממלא אותנו. זה מקור מילוי, שבלי היחס הזה אליי, אני לא מרגיש בעצם שאני קיים כאדם. בוא נגיד שאנשים בעולם הפסיקו להתייחס אליי. ולא שזלזלו בי, כן? אלה הפסיקו לראות אותי בכלל. שאני כאילו לא קיים. אז כך אני ארגיש את עצמי שאני לא קיים. הם ימסרו לי בזה את דעתם. כי אני חי לא ממה שאני מרגיש, אלא מה שאחרים מרגישים לעומתי.
זאת אומרת שכל הקיום שלי בעצם תלוי בזה שקיימים סביבי בכלל אנשים אחרים שיש לי איתם איזושהי...
בן אדם חי רק בצורה כזאת. חיה, חיה אחרת. יש לה מספיק הטבע, יכול להיות שיש חיות שהן חיות לבד, לא נפגשות עם החיות אחרות, אלא רק כדי נגיד להזדבק, וזהו לזמן מה, ויתר הזמן הן חיות לבד.
למה העולם בנוי ככה שאנחנו בעצם זקוקים בכלל לאנשים אחרים שיגדירו אותנו?
זה היתרונות שלנו על פני דרגת החי, מפני שהאדם הוא נקרא אדם עד כמה שהוא מחובר לאנשים אחרים. הוא לבד נקרא חיה, והאדם הוא רק בזה שהוא מתחבר לאחרים ונכלל מהם. כי מעצמו, מתוך עצמו הוא חיה. ועד כמה שנכלל מאנשים אחרים, אז יש לו דמות פנימית מורכבת כזאת מהם, שזה נקרא האדם.
זאת אומרת שהאדם זה לא רק אני, אלא זה... אני...
זה דמות שאספת בבח, את הדמות כזאת שאספת מפגישה עם כל האנשים האחרים. וזה נקראת את כאדם.
בתוך כל האנשים האחרים... והיחס שלהם אליי, נגיד שיש מישהו מסוים שיש לי איתו קשר של אהבה זוגית, או חוסר אהבה זוגית, אבל שיש לי איתו מערכת יחסים זוגית. עד כמה הוא דומיננטי בהגדרה הזאת של מי אני? יש סביבי כל מיני אנשים, בעבודה, בזה, 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 בזה. איך שהם מתייחסים אליי? אמרת, אני חי לא ממה שאני מרגיש, אלא ממה שאחרים מרגישים לעומתי. האחרים האלה...
עד כמה אתה נכלל מהם? יותר נכון עליי להגיד.
מה זה אומר?
האדם שבך, אנחנו דיברנו על זה כבר בתוכנית הקודמת, נדמה לי. האדם שבך, זה מה שאתה ספקת בך דמויות של האנשים האחרים.
עכשיו, בתוך האחרים, בוא נבדיל אותם רגע לשניים.
יש גם אשתך.
נכון.
לא.
עד כמה מושא האהבה הוא דומיננטי בלבנות את האני שלי?
מאוד. בוא נגיד כך, אתה האורן שסופק כל מיני צורות של האנשים האחרים החיצוניות, אתה לא אחד סופג אותם, אלא אתה עם אשתך, שהיא משפיעה עליך, על הפנימיות, ואחר כך אתה, שקשור איתה יחד, סופג את הדמויות מבחוץ.
הם ביחד מהווים סוג של יחידה אחת?
נכון.
יחידת ספיגה אחת?
כן, כן, כן.
ואם אני רוצה ללכת לקרובים אחרים,
וזה אי אפשר לנתק. זה ממש, אם הם חיים, הוא מאוד נכלל ממנה, והיא נכללת ממנו, כך זה. והאדם, בעצם גבר, עוד יותר נכלל מאשתו, מה שאשתו מהפעל.
לפני שאנחנו נכנסים עוד לאדם הבוגר ולזוגיות שלנו, אני רוצה רגע ללכת קצת לילדות. גם בילדות יש לנו אנשים שמשפיעים עלינו יותר. הרי כל מה שאתה אומר, נבנה כבר, אני מבינה, מגיל ילדות.
כן.
אותה יעל... היא בעצם אותם מפגשים שהיו לי, ואותם אינטראקציות שהיו לי, ואותם במהלך כל חיי.
עד היום הזה.
עד היום הזה. אני רוצה ללכת לילד רגע, שעדיין יש דמויות שהן יותר משמעותיות בשבילו, ודמויות שהן, אתה יודע, דמויות שהן פחות משמעותיות בחיים שלו.
זה כך נדמה לו.
אוקיי.
זה כך נדמה לו. בכל זאת, באותה סביבה שגדלתי, היא בנה אותי, ואני לא יכול להתפטר ממנה, ודרכה אני כבר מקבל את הכל היתר, הצורות ומוראות, מה שעוברים, מה שאני נתקע.
והפחד הזה שלא יאהבו אותי?
זה כבר משהו אחר.
הוא קשור למה שדיברנו עכשיו, או שהוא משהו אחר לחלוטין?
כן, אבל זה ישנו בכל אחד. כאן אנחנו מדברים על עיצוב של האדם, ולא התופעות.
אני רוצה רגע לפני שנתקדם לדבר אחר, עוד לברר כמה דברים שאמרת. הבנתי ש... אני היי לא ממה שאני מרגיש, אלא ממה שאחרים מרגישים לעומתי. כן, זה איזה עיקרון שאמרת קודם. אני מנסה להבין אותו ככה ממש טוב. אם יש מישהו שאוהב אותי, הוא בונה בתוכי משהו?
אם יש מישהו
שאוהב אותי, הוא בונה בי משהו?
זה תלוי איך אתה מתייחס אליו. יש אינטראקציה איזה? קשר הדדי ביניכם? או שסתם יש מישהו שאוהב אותך, אתה לא צריך אותו.
נגיד בן או בת הזוג, אם הם אוהבים אותי, הם בונים בי, האהבה שלהם בונה בי משהו?
יחס שלהם, זה לא חשוב, האהבה או ההפך, לא חשוב איזה, אלה כל המכלול, היחסים, מה שיש ביניכם, כל האדם שחי לידך כאישה, כן, כחלק ממך, הוא מוסיף את עצמו בך, ואתה בדמות המשותפת, כבר מקבל את העולם, במודע או לא מודע.
עכשיו, אמרת שגבר בזה יותר מושפע מהאישה, כן. מאשר האישה מהגבר.
כן, זה נובע מהטבע, שגבר הוא יותר עליון, המשפיע, ואישה יותר תחתונה מקבלת, אז דווקא שהיא מקבלת יותר, היא משפיעה על הגבר יותר.
מגדירים זוג ממש מצאתי את החצי השני, ככה זה מין אמרה כזאת. זאת אומרת, זה בדיוק אותה יחידה שתיארת שמורכבת משני חצאים.
כן.
אנחנו חייבים עוד חלק כדי להרגיש שלמות בחיים שלנו?
אנחנו חייבים כדי להרגיש שלמות מראש לדעת, האם זה אדם שאני הולך עכשיו איתו לקשור את החיים שלי, שהוא יכול להיות חלק שלי. ואני שלו.
יש אפשרות...
לזה אנחנו צריכים להיות כמה שיותר דומים.
יש אפשרות להרגיש שלמות כשאני לבד? בלי בן זוג?
בדרך כלל לא, אלא אם כן אנחנו רואים את זה כדוגמאות של האנשים שהם מסורים למדע, למוזיקה, לציור, לכל מיני דברים כאלה. אז הם כל כך מסורים לעיסוק שלהם, שהם מקבלים בחזרה כל כך הרבה תגובה ממה שהם מייצרים, שיצירות שלהם הם בשבילם בת זוג, בן זוג.
למה אבל בדרך כלל לא? אמרת שבדרך כלל בלי בן או בת זוג אי אפשר להגיע אל השלמות הזו.
כי כך אנחנו בנויים מהטבע.
תסביר בבקשה, למה? אני בן אדם, למה אני לא יכול להגיע לשלמות?
אתה צריך מלכתחילה מהטבע להיות קשור עם עוד מישהו, ובזה אתה ממש מתחיל להרגיש השלמה. השלמה, כך אנחנו בנויים, וכל הרצונות שלנו, מחשבות שלנו, ציפיות שלנו, כל מה שאנחנו, במה שאנחנו, דורש עוד תוספת בדרך כלל מן השני.
למה אנחנו ככה בנויים?
זה שייך למערכת עליונה שהיא מנהלת אותנו, ואנחנו כתוצאה ממנה ככה מחולקים לשניים.
אפילו המילה שהשתמשת בה היא מצביעה על זה, אמרת השלמה.
כן.
למה אני צריך עוד מישהו בשביל להגיע להשלמה? למה אני כבן אדם לא יכול להגיע לשלמות בלי השלמה ממישהו? למה אני לא יכול להגיע לשלמות?
כי אתה מלכתחילה לא שלם. אמנם שאתה כאילו אדם גדול, נורמלי, הכל, אבל נקרא פלג גופה.
אני לא שלם?
לא.
מה חסר לי?
באישיות שלך חסרה השלמה שיכולה להביא רק את החצי השני, את האישה.
מה החצי הזה ייתן לו?
החצי הזה ייתן לו השלמה פנימית, רגשית, נפשית, ובלי זה לא יוכל להתפתח. עד כדי כך שנגיד בחוכמת הקבלה שאנחנו לומדים, אז מאוד רצוי שאדם יהיה נשוי.
מה זה ההשלמה הזו, הפנימית, הרגשית, הנפשית?
אנחנו דיברנו על זה שאדם הוא לא אדם עד שהוא מתחיל להתקלל עם האחרים, עם בני אדם האחרים. אז התקללות, מה שיש בינו לבינה, היא התקללות ההכרחית, כדי שיתחיל להיות אדם. לכן אנחנו מדברים שברגע שהוא מתחיל להרגיש נטייה למין השני, אפילו פיזית, זה סימן שהוא כבר צריך להתחיל לקשור את עצמו למין השני בצורה רגשית, וללמוד איך לבנות איתה דמות אחת, צורה אחת.
בוא נדבר קצת על הדמות הזו. הדמות הזאת היא אף אחד, היא לא קיימת בי, נכון? לא יעזור כמה שאני אפתח את עצמי, אם הבנתי את מה שאתה מלמד, לא יעזור כמה שאני אפתח את עצמי כבן אדם, יש איזושהי שלמות מסוימת, שאליה אני לבדי לא יכול להגיע. כאילו אמרת לי, אתה לא שלם. אתה חצי.
כן.
מלכתחילה.
מלכתחילה, build in.
נכון.
זאת אומרת, גם אם אני מביא את עצמי לטופ שלי, עובד על עצמי, לא יודע, חצי.
אתה פגוע בפנים.
פגוע בפנים. עכשיו, מה היא נותנת לי שעושה אותי שלם? או מה יש בפוטנציאל?
זה שאתה מתייחס אליה כלאישה, והיא מתייחסת אליך כמו לגבר שלה, יש ביניכם קשר שכל אחד סופג הרבה מאוד מהשני. הסתכלות, טעמים, הרגלים, הכל. עד כדי כך שאי אפשר להגיד מה יש באחד מהשני ומה יש משני מהראשון, אחרי שהם חיים ביחד.
מי זה הבן זוג שלי עבורי?
הבן זוג זו אותה הדמות שאת קיבלת לתוכך, ושהוא משלים את, את הדמות שלך לאדם השלם בך, ואותו דבר הוא שקיבל את הדמות שלך בו, וזה משלים את הדמות שלו בו.
איך אני צריכה להתייחס אליו בעקבות מה שאמרת?
לחלק שמשלים אותך, לכן את קוראה לו את הגבר שלי.
ההשלמה הזוגית הזאת כן יכולה לתת לי את המקום השלם שלי, שאנחנו כל כך מחפשים כנראה בחיים? כי אתה מתחתן ומתגרש, מתחתן, אתה לא... אתה
לא, לא היום מפסיק, זה בכלל, לא מפסיק, זה לא שייך ל...
אתה לא מפסיק לחפש את אותה אהבה זוגית הזאת גם כן.
כי אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה לחפש ואיך להשלים את זה את זה. ואני מודע לזה, כי אני עברתי את החיים, ובאמת אנחנו צריכים סוף סוף ללמד את הדור הצעיר לפחות איך נכון להתייחס לחיים וליהנות ממנה.
הבן זוג
שלי... להתחתן ולהתגרש, להתחתן ולהתגרש, זה לא יעזור. אני נגיד כדעתי שאני מתחתן, אני מתחתן וזהו, פעם אחת. 50 שנה אנחנו יחד, ואין כאן בכלל ויתור על כלום. זהו.
הזוגיות באמת יכולה לתת הרגשה של שלמות לבן אדם? או שזה איזושהי הרגשה, או שזה סתם פנטזיה שיש לנו, ששם נמצא את השלמות שלנו?
תראי, בחיים שלנו זה מאוד לא פשוט. בחיים שלנו זה כדי להגיע לשלמות, להשלמה בין שני בני אדם היום, אנחנו צריכים לעבוד על זה הרבה, בצורה מאוד מאוד מדעית, מיוחדת, פסיכולוגית, מפני שאנחנו חיים בעולם שכל אחד מאיתנו, הוא נמצא תחת הלחצים מאוד גדולים של כל הכלי תקשורת ומקורות, בקיצור, מקורות הלחצים החיצוניים. ולכן זה לא כמו שאנחנו מספרים שכל אחד נכלל מהשני. למרות שאנחנו נגיד בני זוג, בינינו נמצאים כאן הפרעות נמצאות וכל מיני בעיות שאנחנו צריכים איכשהו ללמוד איך לדלג מעליהם ולהיות בקשר בינינו ולסלק כביכול כל האלו ההפרעות שבינינו.
למה הן קיימות כל ההפרעות האלה בינינו?
זה כדי שאנחנו נבין שאנחנו צריכים לתקן את עצמנו ואת העולם שלנו ולהגיע למצב שאיש ואישה שכינה ביניהם, שאנחנו נגלה עד כמה שאנחנו משלימים זה את זה ומגיעים לשלמות.
כל מה שתיארת הוא סוג של פוטנציאל?
כן.
שיקרה ברגע שנתגבר על כל אותם מכשולים שקיימים לנו ב...
ברגע שנתחיל לממש חוכמת הקבלה, ביחס בינינו, שהיא בשביל זה בעצם באה. כדי לעשות קשר בינינו, ולהביא את הכל האנושות למנגנון אחד, מיוחד, אינטגרלי, יפה, המושלם, אז ברגע זה אנחנו נתחיל להרגיש עד כמה שאין חוץ מ... הגבר בסך הכל והאישה בסך הכל ושהאיש אחד משניהם שהוא השלם.
איך מרגיש קשר מושלם בין בני זוג? נגיד שהם מצליחים ללמוד את כל מה שאמרת ומדלגים על כל הרעשים האלה שנמצאים ביניהם וכן מגיעים להשלמה.
שלמרות העולם הסוער ביניהם, ביניהם, לא סביבם, אפילו ממש ביניהם, למרות העולם הסוער הזה, הם כן מסוגלים להיות כאיש אחד, בלב אחד, להרגיש את עצמם ממש כקיימים, פשוט בגוף אחד, בנשמה אחד, שהם משלימים את הרצונותיהם, מחשבותיהם, שממש חיים בצורה ש... הגוף שלהם, של כל אחד, לא עושה איזה מחיצה ביניהם.
מה זה להיות נשמה אחת ביחד? אמרת להיות ממש נשמה אחת, מה זה אומר?
כל הפנימיות של כל אחד ושני, נכלל זה מזה וזה מזה, והופך להיות למערכת אחת.
אז הם מתקיימים בעצם בעולם בתור מערכת אחת?
כן.
מושלמת לחלוטין, כן. כיחידה אחת לגמרי.
כן.
אוקיי, שזה משהו שהוא...
יש בקשר כזה כאב?
אה, אין בקשר כזה כאב, אלה מה שהם משתדלים כל פעם להיות בחיבור המתגבר, הם גם כן רוצים להיות מחוברים כמו יחידה אחת, עם כאלה עוד יחידות ויחידות שבעולם, עד שכולם עוד ועוד ועוד מצטברים יותר ויותר ויותר, ונעשה מכל העולם דמות אחת, שנקרא אדם הראשון.
יש פחד בקשר כזה?
אם מבצעים את זה בצורה נכונה, יש רק תמיכה.
וההרגשה של כן יאהבו אותי, לא יאהבו אותי, כל הפחדים האלה שקיימים בתוכנו.
זה טוב שהם, זה טוב שכאלה הרגשות באות, כי הם אומרות לנו איפה אנחנו עוד יכולים להוסיף את הקשר בינינו. אנחנו שמחים בזה שמתגלים גם כן רגשות שליליות, כי עוד יותר אפשר להוסיף באהבה.
לפי התפיסה שלך, בסופו של דבר, בקרב כל בני האדם אמורה לשרות אהבה?
כן.
זה אפשרי או זה אוטופיה?
זה מטרת ההתפתחות שלנו. האנושות חייבת להתפתח לקשר, כמו שנמצא בצורה אינסטינקטיבית בדומם צומח וחי, האנושות צריכה להגיע לקשר שהיא הופכת להיות כאיש אחד, דמות כזאת אחד, בצורה נפשית, ללא ממש, עד כדי כך שאנחנו לא נרגיש גופים, עד כדי כך אנחנו נהיה צמודים וקשורים יחד בצורה פנימית.
איזה פוטנציאל יש לאנושות ממצב כזה? או לנו כבני אדם, לאן
דרך ההרגשה הזאת משותפת, כמו שעכשיו אנחנו מרגישים את העולם דרך זה, כמה שאני ספקתי את האחרים ובניתי בדמות אני, האדם, שאנחנו מתחילים בצורה כזאת להתקשר זה עם זה, אנחנו מתחילים להרגיש כל העולם בדרגה יותר עליונה שנקרא העולם העליון.
וכל זה בא מאהבה.
מחיבור. מאהבה. כן. החיבור המושלם זה נקרא אהבה.
חיבור המושלם נקרא אהבה?
כן, שאנחנו נכללים כל אחד מחסרונות של השני וממלאים אותו, וזה נקרא אהבה.
הרב לייטמן, הזמן שלנו כבר נגמר מזמן. תודה רבה. תודה יעל. תודה גם לכם שהייתם איתנו. תבואו שוב. חיים חדשים, להתראות.